טוב, בוקר טוב לכולם. אני לא לחוץ להתחיל, אבל מי שמכירה אותי יודעת שבכל מקרה אני אסיים בזמן. השאלה באיזה מהירות? מה? יביאו, אתה בדרך נראה לי. אז אני מרחם עליכם על המהירות שתצטרכו לסכם או להקשיב, אז נתחיל מהר. טוב. יהי רצון מפניך, אדוני, אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי, ולא יקשה לי דבר הלכה, וישמחו בי חבריי. ולא אומר לו אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יכשלו חבריי דבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, והביט הנפלאות מתורתך, ירוף כמטר לקחי, תזל קטל אמרתי, קצירים על דשא וחייבים על עשב, צור תעודה, חתום תורה בלימודי, ברוך אתה אדוני עבדי נחוקיך, וחוקיך השתעשה לא אשכח דבריך. אולי תשים את זה דווקא שם באחור, יש היה. תודה. אז היה נושא כבד לפנינו בזמן קצר. אל תיבהלו מהדף העמוס, כי הדף שאצלי הוא עוד יותר שחור מאצלכם, יותר צפוף וקטן. והורדתי רק מה שהיו חייבים השארתי לדף. וזה קצת היה הכנה לחנוכה מתוך הפרשות שלפנינו, ובעיניי נושא אולי הכי חשוב שיש בדור שלנו, ונושא הבדלה בין טוב לרע והשטחים האפורים שבאמצע, שזה נראה עיקר חג החנוכה ועיקר העבודה שלנו. בואו נתחיל, זה ככה יזרום דרך הפרשות, ובואו נתחיל במהירות. יעקב אבינו נמצא 20 שנה אצל לבן, מתי הוא מחליט לצאת משם? זה דבר מוזר, כי כתוב שאלוקים בעיקרון התגלה אליו ואמר לו ללכת, לחזור. אבל יעקב, מי זוכר את מהפסוקים? מתי יעקב מחליט ללכת? שמה הוא רואה? נו. יפה, שפני לבן אינם מתמוקת מתמול שלשום. איך אתם מבינים את הפסוק הזה? ויהיו יעקב פני לבן והוא איננו מתמוק מתמול שלשום. כלומר, שמה לבן קצת פתאום נהיה? נו, תצעקו. שהוא נהיה כאילו כבר, הוא פחות אוהב אותו, נכון? הבנים שלו הסיתו אותו, הוא כבר נגדו. אומר רב קוטלר בדיוק הפוך. כל עוד לבן, יעקב מסתכל עליו, הוא רואה נגדו עומד אדם רשע ושפל ומושחת ושקרן, יעקב אבינו יכול לחיות איתו. מתי יעקב תופס את הרגליים והולך? שאחרי 20 שנה פתאום הוא אומר, אמנם לבן הוא לא אדם הכי מתוקן, בכל זאת אבל הוא בחור טוב גם לבן, יש לו גם הרבה, למה להסתכל בעין רע? יש לו גם דברים טובים ללבן הזה. כשהוא קולט שלבן מתחיל לראות לו נחמד, באותו רגע יעקב אבינו תופס את הרגליים ובורח. אז מתחיל הסכנה בעולם. כל עוד יש קרב, זה המצב הכי טוב בעולם. יש שיר לילה כיום יאיר של עבד ארבנאי, אז יש שם משפט, משהו כזה, שמעתי מאשתי, לפחות יש פה קרב, פעם לא היה פה קרב אפילו. כשאין קרב, זה הכי מסוכן בעולם. זה אפשר להירדם עכשיו, זה יהיה כל נושא השיעור, כאילו אפשר להתעורר לסוף. המקומות הרגועים, הרדודים, עם הקודש, איפה שיש מלחמה עם הקודש, זה המקום הכי בטוח לקודש. אנחנו לפני שניה יצאנו מיד כיסלב, מי שמכירה אולי המחלוקת הכי גדולה לפני 200 שנה בין הרבנים בעולם, היה בין כל הצדיקים בדור לבין אדמור הזקן בעל התניא. לאיזה נושא? מלחמת רוסיה נגד נפוליאון. בעד מי? כל גדולי הדור בעד מי היו? ברור, בעד נפוליאון. נפוליאון הבטיח לבנות בית מקדש, הוא הבטיח להקים סנהדרין נפוליאון, לתת שוויון זכויות ליהודים כמו שהוא עשה באמת. בעל התניא היחיד שאמר זה הכי מסוכן מכולם נפוליאון. כל עוד נחטוף מכות מהקוזאקים, יהיה בסדר, היהדות תישאר. ברגע שיש שוויון זכויות, כמו שלצערנו הרב ראינו לעינינו שגם קרה, אז תתחיל ההתבוללות. זה המקום הכי מסוכן בעולם. יש משל מפורסם, אני חושב שהוא משל שמופיע כבר במיתולוגיה היוונית, המשל הזה. וזה מתאים לשיטה שלהם, כמו שנראה בהמשך השיעור על תרבות יוון. משל, הרוח והשמש. הרוח והשמש התווכחו ביניהם מי יותר חזק. אמרו איך נעשה ניסוי לבדוק מי יותר חזק. יש בו בן אדם הולך עם מעיל, בוא נראה מי יצליח להוריד ממנו את המעיל ראשון. הרוח מנסה בכל כוחה, ככל שהיא נושבת יותר, הבן אדם עוד יותר מתעטף במעיל שלו. עד שהשמש מוציאה את קרני החמימות, ותוך דקה הבן אדם מוריד את המעיל. וכמו שקרה ליהדות וקורה כל יום, עיקר הבעיה במקומות הנעימים, החמים, הפשוטים, שלא מרגישים בהם מלחמה, וזכרה על זה אנחנו רוצים לדבר. אז זה כבר במשפט הראשון, זה הנושא של השיעור. ואז יעקב אבינו בורח, ויברח הוא וכל אשר לו, ויעקב יעבור את הנער, בורח לארץ הגלעד, לכיוון ארץ ישראל. ואז לבן, שכידוע, מי יותר מסוכן, האסלאם או הנצרות? מה אתם חושבים? ברור שהנצרות, למה? כי בלי מלחמה. והאסלאם, כולנו מרגישים, כל יום אנחנו שומעים שהם רעים, הנצרות. הרב קשתיאל טוען שמתי, אולי שמע משפט קצת קיצוני, לאדם כמוהו נשמע משפט מוזר. אומר, מתי היהדות התחילה ללכת ולהישפל? אומר, פעם כל אחד שהיה רואה כומר ברחוב היה יורק או על הכומר או על הרצפה. אומר, היום זה כבר לא קורה. איך קראו למשרת את הגויה באירופה? שיקצה. תקראו לה שיקצה. ככה היה שם שלה. היום אתה רואה פה, לא יודע, תיירים מגיעים לארץ. לא מזמן היה לי איזה קטע עם הילדים, קטע קצת מביך אותי. הלכנו, היינו ליד הכנסת, יש שם מנורה כזה, סמל המדינה. עמדנו שם, הראיתי להם את קצת ציונות, ילדים מיצר צריכים מדי פעם לספוג משהו. ואז הם מגיעים איזה קבוצת נוצרים קושים כאלה מאיזה מדינה באפריקה, ורוצים להצטלם איתנו עם הילדים שלי וזה. זה מאוד נחמד כזה, פתאום הבן שלי אומר, אבא, הם גויים, נכון? ומה, אתה חבר של הגויים? מה, למה ככה? אתה אומר, למה אתה יצרניק? מה הבעיה? כל עמים ביחד באו פה לסיול בארץ ישראל. כולנו יחד, מה הבעיה? כלומר, כשההבדלה נעלמת, שם מתחילה הסכנה. לבן הוא כידוע בצווארון לבן. רואים, יעקב אבינו, עם עשיו הוא מזמין את האימות, הוא שולח מלאכים אל עשיו. לבן, יעקב תופס את הרגליים יום אחד, בלי שלבן סמלה, תופס את הרגליים ובורח. למה? הצווארון הלבן הוא הכי מסוכן. עשיו, האדמוני הרוצח, איתו אין שום בעיה להיאבק. כל עוד הולכים מכות זה בסדר גמור. בשנייה של לבן, לבן אומר לו, לבן רודף אחריו כמובן, אומר לו, איזה פסוקים יפים. מה עשית? תגנובת לבבי, אתה לוקח את בנותיי כשבויות חרב? למה נכבאת לברוח? הייתי משלח אותך בשמחה, בשירים, בטוב וכינור. מה, הילדים שלי, הנכדים שלי, נתתי לי לנשק אותם אפילו, לפני שאתה בורח ממני ככה, מה זה יפה ככה? יעקב אבינו לא רוצה להישאר עם לבן, הוא אומר, אנחנו נעשה פה גלד. אל תעבור אליי את הגלד, אני לא אעבור אליך את הגלד. לבן, בשיטה הרמומית הכי יפה בעולם, מפיל את יעקב אבינו, אבל נראה עד כמה לדורי דורות. נקודה שיעקב אבינו לא שם לב, ומשם עם ישראל לדורות הפסיד. לבן אומר לו, בשמחה, אתה רוצה להיפרד? בוא ניפרד, בשמחה. בוא נעשה מצבה, תראו את הלשון. קודם כל, יש שם דבר מעניין בתורה, פעם היחידה בתורה שיש שפה זרה בתורה. לבן קורא למקום הזה יגר סעדותה, ויעקב קורא לזה גלד. מה יש בזה, בפסוק הזה? מה אכפת לי שהוא קורא לזה ככה, הוא קורא לזה ככה? מה, זה יפה מאוד, נכון? הוא קורא לזה ככה, והוא קורא לזה ככה. מה כל הקטע של הפסוק הזה? כתוב במדרש שבאותו רגע שנכנסה לשון ארמית לתורה, לשון של גלות לתורה, פה נגזרה על עם ישראל גלות לרדת למצרים. שיעקב אבינו הכניס לשון ארמית לתורה. כתוב, וירד מצרימה, בהגדה של פסח, אנוס על פי הדיבור, בגלל הדיבור הלועזי. והנה רוחת ישמעאלים באה מגלעד, הולכים להוריד מצרימה, כתוב ספרי בספרים, כתוב, רוחת ישמעאלים באה מגלעד, מהגלד הזה הולכים להוריד מצרימה. ממה שקרה שם סביב הגלד של יעקב אבינו. למה, מה לבן אומר לו? תראו את המשפט האחרון, עד הגל הזה ודם הצבא, אם אני לא עובר אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבא הזאת, ואוסיף עוד מילה אחת. לרעה. אומר רשי, לרעה לא נלחם יותר. אבל לטובה, יש הרשי מאיר, לרעה אתה עובר, אבל לפרקמטיה, למסחר, שווקים, מה הבעיה? לבן אומר, בשמחה, אתה רוצה להיפרד? הנה, אתה יש לך השקפת עולם, יש השקפה אחרת. אבל יש תחומים מתאימים, יש תחומים אפורים. שם זה לא משנה, השווקים, כולם אותו שוק. אנחנו הולכים להגיע בשיעור, קנית כוס? כתוב פה פוקס למטה באנגלית? קנית תרבות איתה ביחד. באמת זה פוקס, לא יודעת שיש להם גם כוסות לפוקס. כלומר, כל מוצר שקנית, קנית אותו תרבות. תרצה או לא תרצה. עיקר הפגם יהיה דרך השווקים, או נראה חנוכה תכלה רגל מן השוק. לשם אנחנו הולכים בסוף השיעור. באותו רגע, לבן, עם הצווארון הלבן שלו, כבר הכין את הדרך איך להפיל את יעקב אבינו. אף אדם לא נולד רוצח, אף אדם לא נולד מחור, אף אדם לא רוצה להתחתה, אף אחד פה מישהו יבוא אליי להגיד לה להתנצר, היא לא תתנצר, אף אחד פה ערבי יוציא על הטבעת ברחוב, היא לא תסכים להתחתן איתו. אלא איך זה קורה אבל, וזה קורה הרבה? זה קורה לאט לאט, זה קורה שלב אחרי שלב. אז מה, אז מישהו יחמיא לך בעבודה, אז מה, אתה עשה בלגן? אז מה את נשואה? מה הבעיה? כל דבר תהיה פרוצצית העולם, מה קרה? שלב אחרי שלב אחרי שלב אחרי שלב, ככה הדרך של המלאק מאז ומעולם לקרר אותך שלב אחרי שלב, ופתאום אתה מוצא, מה הבעיה בלימודים, איזה מישהו רוצה סיכום, תמיד הבנות החרשניות מסכמות וזה, והבנים העצלנים לא נמצאים, רוצה סיכום לפני המבחן. אז אפשר, יש בעיה להביא לו? אין בעיה, נכון? עכשיו הוא 5 דקות להישאר להסביר לו, אפשר גם? משהו לא הבין שם, בעיה? לא בעיה, נכון? אבל פתאום אחרי חצי שנה פתאום מתלבט, מתחתן עם חילוני. איך זה קורה הדבר הזה? זה קורה שלב אחרי שלב. בוא נראה איפה זה קרה. כתוב של לבן הגדה של פסח, כתוב צאו ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות, פרעה לא גזר לי על הזכרים, לבן ביקש לעקור את הכל. אתה אומר איפה לבן ביקש לעקור את הכל? איפה לבן? תראו בהמשך, זה קרה, זה קרה ממש מלבן. כתוב בספר במדבר, בלעם הולך בדרך לקלל את עם ישראל, כתוב שהאתון מחצה אותו, נכון, אל הקיר. אומר התרגום יונתן, אתם יודעים מה זה הקיר הזה? זה הגלד של יעקב אבינו. והנה, עכשיו הוא עובר את הגל הזה לרעה, מיד הוא נענש, אסור לעבור לרעה. בלעם קולט שזה לא הולך לרעה, הכללות שלו לא מתקיימות. מה הוא עושה? איך הוא מכשיל את עם ישראל? מעשה בנות מואב. תראו את הגמרא בסנהדרין. הנני הולך לעמי, לך יצחה שיעשה העם הזה לעמך אחרית הימים וכו'. אמר לו אלוהים של אלו שונא זימהו, והם מתאבים לכלי פשתן. מה, והכלי פשתן דבר טוב? כלים למטבח, יפים. בוא ועשייך עצה, עשה להם כלאים, תקים סוכות והושיב בהם זונות וכו'. יש פה איזה המשך. ובשעה שישראל אוכלים ושותים ושמחים, יוצאים לטייל בשוק, שוק מקום ניטרלי. אומר לו, אתה לא מבקש כלי פשתן? אתה רוצה... ואז הוא נכנס, אומר, אתה כמו בן בית, תבחר מה שאתה רוצה. וצרצורי קד של יין המונים מונח אצלה, ועדיין לא נאסר יין של נוכרים, הגמרא אומרת. בהמשך הגמרא אומרת שגם בעיקרון, מי שיודעת מהתורה, אין בעיה להיות עם גוי. רק להתחתן, כתוב לא תתחתן בם. כלומר, רק זוגיות קבועה. זוגיות חד פעמית, מזדמן תקופה, לפי התורה אין עם זה שום בעיה. טוב לדעת. יותר נחמח, חייבים להכיר אותו. אבל בהמשך חכמים גזרו, בסדר, נו, אף מה שהתורה אמרה, אתם יודעות, זה עבר כמה ידיים עד אלינו, נכון? יש חכמים באמצע, יש חומרה. משם העסק הולך ולאט שלב אחרי שלב, בדור שלנו נסתכל ימינה ושמאלה, נראה את זה, איך זה קורה לנגד אלינו. כלומר, איך בלעם עושה, אומר, עזוב, דרך השווקים משם נפיל אותם. כשתבוא ראש בראש, בחיים לא תוכל לנצח. כשיש מלחמה, ככל שמישהו נלחם בך יותר, כמו שהתניא כותב, ממילא אתה גם מתעורר יותר כנגדו. כשמישהו חבר שלך, שם מתחילה הבעיה. יש משך חוכמה חריף מאוד, הוא, למרות שהוא לא היה חסיד, כותב דברים חמורים מאוד. זה משך חוכמה בעיניי, מי שלא מכיר את המשך חוכמה הזה הוא לא יהודי, ואפשר תמיד להתגייר ולהצטרף, חייבים להכיר אותו. הוא כותב, עם ישראל יצאו ממצרים, וזה קיבלנו תורה, ארץ ישראל, למרות שעובדי עבודה זרה, ממתת שערי תומה, הגאולה עבדה. למה? בזכות מה נגלו? לא שינו את שמם, את לבושם, את לשונם, אומר המדרש. בית שני, מגיעים עזרא הסופר כבר עם המון תורה ומצוות, והגאולה השנייה לא עבדה. למה? כי בניהם מדברים אשדודית. היה תרבות, השפה הייתה של גויים. הוא אומר משה רומח חריש מאוד, אין לי כוח לקרוא אותו בפנים. הוא אומר דברים חזקים מאוד. הוא אומר, יותר חשוב הסייגים, יותר חשוב המנהגים מאשר ההלכות. לא, אני אומר חס חלילה, הלכה למעשה, ברור שההלכה יותר יסודית מאשר המנהגים. הוא אומר, אבל העיקר זה ההבדלה, ההבדלה בין הגויים. דבר לשון הרע, אבל ביידיש. דבר, לא נורא, כל עוד אתה בתוך הצ'ונד היהודי, כאילו, אתה בסדר. ברגע שתתחיל הסייגים, תתחיל לעבור עליהם, משם הדרך מוכשרת לרע להיכנס אליך לאט לאט. וכמו היום נשאל אנשים מה עדיף, בן אדם שהוא אדם ירא שמיים, דקדק במצוות, עובד השם, הכל, אבל הוא לא יודע, באוטו שלו תמיד גלגלץ, לא יודע, הוא חי את תרבות השפה שלו, השיח שלו, הוא שיח של העולם הזה. הוא אדם רקוב מבפנים, מלא מידות מקולקלות ומושחתות, אבל הוא לובש כובע וחליפה. לנו ברור התשובה, נכון? ברור שהעיקר רחמנא ליבא בא, הכל אחרי הפנימיות, הכל אחרי מה תשווה אותי לפי החיצוניות שלי. מה החיצוניות? זה השקר של העולם. אומר רבי משה חוכמה בדיוק הפוך. אני קצת מקצין כמובן. הוא אומר, אתה חושב שזה ככה, אבל בסוף, בסופו של יום, זה בדיוק יתהפך 180 מעלות. עם ישראל מסע את הנפש בין הגויים על סימנים היהודים. אלא מה זה כשנמצאים בין הגויים? סבתא רבא שלי, פעם דוד שלי שאל אותה, מה בפולין גם הלכת בלי כיסוי ראש? אמר לו, בפולין? מה פתאום, חס חלילה? מה, אצל ליד הרבי מסוכותשוב? משפחה של האדמור מסוכותשוב? של קוצק? מה פתאום? פה בארץ לא צריך, אנחנו בין היהודים, כולנו פה יהודים, לא צריך כל הזמן את ההבדלה הזאת. זה גם נכון, וגם לא נכון. אמר לפי, יש גלות גם בתוך הארץ, גלות הנפש לפעמים. שלך לא ברור מה אתה. הרבה, לא יודע, יש לי רק דוגמאות של בנים לצערי בראש. נגיד, הרבה חברים שלי בצבא הולכים בלי כיפה. אין להם כל הזמן להיות שונה, להיות נבדע. לא כיף להיות שונה מכולם, רוצה להיות עם כולם כזה. למה להוציא את הניבים הדתיים שלך כל הזמן ל... זה לא כיף, העיקר זה היה שלום, עיקר האחדות להיות ביחד. כשאין הבדלה, משם נראה לבן ובמשך עשיו מתחיל לחלחל לתוכנו. בוא נקרא רק את המשפט האחרון במשך חוכמה. בוא נקרא אותו במהירות, למה אני ככה? בהתחלה, ואם לא תצוי שפתח ביתו עד בוקר, כלומר מה היה העיקר ביציאת מצרים? לא לצאת מהפתח הבית, מה כזה לחוץ? העיקר ההבדלה. הנה מתבונן נראה, מצרים נשכח מהם גופי התורה, הפרו ברית מילה, אבל הסייגים והגדרים שמרו ביתרון גדול. תודה רבה. לא שינו את שמם, לשונם, לא חן בגלות בבל, שומרים גופי התורה, אבל הסייגים והגדרים, עליהם עברו בניהם דברים אשדודית, מה כזה לחוץ? מה השפה? מה הבעיה אם אתה אומר, תסתכלו פה בטקסט שלפניכם, הטקסט התלמודי, או שאתה אומר, תסתכלו בגמרא? מה ההבדל? מה זה, זה מילים, לא? זה רק... הייתי פעם, הלכתי עם אשתי לאיזה סדנת זוגיות כזו, איזה שבת מעניינת ואיזה, סוף השבת אמרו משפט שהוא נכנס לי לראש. הם אמרו, הדבר הכי עמוק שהיה פה בשבת, זה האוצר מילים, השפה. לא התובנות שאמרנו לכם, אלא... שיש לך שפה להגיד את זה, יש לך מילים. לפעמים רואים אדם חזר בתשובה לפני חודש, נגיד חזר תשובה לברסלב, כמו הדור האחרון, אומר לך, אתמול לא עלה, היה לי, מה זה מוכין דקטנות אתמול? מה זה מוכין דקטנות? זה בסה, נכון? זה אותו דבר. מה ההבדל בין בסה למוכין דקטנות? אין שום קשר ביניהם. כי להתבאס זה כמו כל גוי ברחוב שמתבאס, אבל מוכין דקטנות זה אומר, יש מוכין דגדלות, זה ניסיון, מעמידים אותי. זה שפה שהיא עולם אחר. ואנחנו רגילים לבוז לחיצוניות, לדברים כאלה חיצוניים, אבל כמו שאמרנו, עם כל מילה, אתה מקבל גם תרבות. והנה בימי היות ישראל בגולה, העיקר הוא הסייגים והגדרים שלא יתערבו בין העמים. ככל שאדם מרגיש פחות בגלות, הוא מלא מרגיש, אפשר להוריד חלק מהלבושים, מהדברים החיצוניים. דאגו לה, עכשיו דאגו לשורה האחרונה. שנחיצת הסייגים, בדיוק הרמקול הגיע לזמן הנכון. שנחיצת הסייגים מוכרחת לאומה. ולכן נרבה התורה בסייגים גם בפסח. בפסח עם ישראל מחמיר גם בחומרות שנשמות הזויות לפעמים. למה? כי נגאלנו בזכות החומרות ממצרים. כלומר, בפסח יותר חשוב שתקפיד על לא יודע משמע נוהג בשרויה, שיקפיד על לא לאכול שרויה, תאכל חמץ, לא נורא. כבר חמץ, תודה שאתה לא בסדר, תודה שזה עבירה. יש יסוד גדול שמופיע בהרבה מקומות בחז"ל. מה ההלכות יותר חמורות הן חושבות? של אדם שוודאי עשה עבירה וצריך להביא קורבן אשם? או יש מושג שנקרא אשם תלוי. מה זה אשם תלוי? שיש לך ספק, אולי לא עשית עבירה, אולי כן. התורה החמירה בהלכות של האשם תלוי יותר מאשם ודאי. למה? כי אתה אומר, אולי אני בסדר בכלל. כשאתה יודע שאתה לא בסדר, זה הכי בסדר. כלומר, אתה יודע מה טוב ומה רע. ברור לך שזה חושך. הוא אומר, אלוקים, אין לי כוח לעבוד לך היום. אני נצאתי לשבוע נופש, הפסקה ממך. סבבה. טוב, כשאתה מגדיר את זה, זה לא בעיה. אבל כשאתה לא מגדיר, שם מתחילה הבעיה. בהמשך אמרנו, עשיו, יעקב עדיין זוכר שעשיו הרשע רוצה להרוג אותו. הוא אומר, בוא נלך מכות. הוא מזמין אותו, הוא מעדיף אולי להתפלל שלא יהרוג אותו, גם למלחמה, גם לדורון. מתי יעקב מתחיל להילחץ? תראו את הפסוקים. באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך 490 עמו. מה זה אל אחיך אל עשיו? הוא מתפלל לצילנה, מיד אחי מיד עשיו. ובכל ספרי החסידות בהמון מקומות כתוב, מעשיו הוא לא פוחד, הוא פוחד מאחי עשיו. אם עשיו יבוא ללכת מכות, יעקב אבינו אומר, אולי נפסיד, אולי ננצח, אבל זה בכל מקרה בסדר. כשהוא מבין שעשיו הולך להיות אח שלו, כמו שקורה בסוף, עשיו בא מנשק אותו. הוא אומר לו, בוא, נשמור עליך בדרך. מה יעקב אומר לו? לא, נתנהלה לי איתי, עזוב, אני לא רוצה ללכת איתך ביחד. ללכת מכות, אין לי בעיה ללכת איתך מכות. אבל כשאתה מתחיל להיות מיד אחי מיד עשיו, שם מתחילה הסכנה. יש פה בית הלוי, הרב סולובייצ'יק הזקן, זה ענק מאוד, נקרא את זה במהירות, מאמר מאוד מאוד יסודי שמדבר ממש על הדור שלנו. הצילה ינה מיד אחי מיד עשיו. יש להבין, אחרי כי לא היה לו רק אח אחד, למה צריך להיות כתוב מיד אחי מיד עשיו? כולנו יודעים שהוא אח שלו, זה האח היחיד שיש לו, עשיו, מיד עשיו. ויש לפרש הכוונה, זה יעקב ויוודו דעשיו בא לקראתו, כשהוא ידע את זה, הבין שלא ימלט באחד משני האופנים. או שעשיו ילחם איתו וירצה להורגו, או שיתרצה עמו וישוב מאפו וישב עמו בשלווה ואחווה כשני אחים. משני האופנים הללו נתארה יעקב, משניהם הוא פחד. ואומר, נראה, מה הוא פחד יותר? גם טובתו ואהבתו של עשיו ראה הייתה אצל יעקב. ועל אלו שני אופנים אמר הכתוב, ועירה יעקב מאוד ויצר לו. ועירה מאוד ויצר לו. ועירה, לספק שם ירגנו. ויצר לו על הספק שם יתקרב אליו. וזהו שיתפלל על שני אופנים, הציל עניין מיד אחי ומיד אסב. אני לא רוצה בו לא לאח ולא לאסב, תציל אותי משני הידיים הללו. או הידיים המחבקות של אסב, או מהידיים שעושות מלחמה. ונתקבלה תפילתו. בהתחלה היה בדעת אסב להורגו, הקדוש ברוך הוא הציל אותו. אחר כך שהתרצה להיות אותו ביחד, אומר לו, בוא אסב, נלך נגדך, בוא נשמור עליך. ונהיה ביחד, גם דחה אותם והצליח להגיד לו שילך לסעיר, והוא יגיע בהמשך. והנה, זה הקטע החשוב. כל מעשה אבות עם סימן לבנים. וגם בגלותו של אסב, המפגש של יעקב ואסב, זה הכנה לגלות אסב, הגלות שלנו. התנהג עם ישראל בשני אופנים כאשר רצה לעשות לי עם יעקב. בהתחלה אסב מגיע עם 400 איש להילחם בו, נכון? תחילת הגלות, יהיה גוזר גזרות רעות והשמדות ואיסורים. זה לא ההתחלה, זה היה 2000 שנה, היה ההתחלה הזאת. עד לפני 50 שנה, ככה זה היה. והם הורגים אותנו. וילחם בהם וירצה לאבדם, ואשר ברחמיו לא יעזבם. ולבסוף, מאז מלחמת העולם השנייה, הנצרות לא רוצה להרוג אותנו. גם אז היא לא רצתה להרוג אותנו. קצת שמחה, קצת, אבל כללית, העולם הערבי לא רצה להרוג אותנו. לבסוף, יומר רוצה לשבת בשלווה עם יעקב. וזהו יחיד ניסיון עבודת השם, ידיח אותה מהאמונה. כמו אסב אמר, נסב אליך ואליך לנגדיך. והיית במדרש, אסב אמר לו, בוא נשתתף ביחד בשני עולמות, בעולם הזה ובעולם הבא. אני תוכל להשפיע עליי גם דברים טובים, תאבד את המוסר לעולם. איזה יופי. בוא נקבל אחד מהשני את הדברים הטובים אחד של השני. והוא הדברים, אמר לו, נסב ונלך ואלך לנגדיך. שני מתקרבו זה אצל זה, כל אחד יוותר קצת עם מנהגו הקדום, עד שנתקרב אחד לשני. והכוונה של המדרש מבואר. שהוא, שלבסוף גם הם יקבלו עיקרים טובים אמונת ישראל. גם אם יגידו, הנה עם של התנ״ך, עם נבחר, היהודים מקבלים הרבה פרסי נובל, נכון, נכון. מה, איזה יופי, עם, הרבה שיתופי פעולה כלכליים, איזה יופי זה. והם גם הרבה דברים טובים מקבלים ממנו, יקבלו גם הם מאמינים בבורא יחיד, בתורה מן השמיים, וגמול ועונש. אין עבודה זרה היום בעולם, כי בעולם המערבי אין עבודה זרה. נצרות כולה קרובה מאוד ל... קרובים עוד לתנ״ך, יבואו לעזור לנו גם הרבה נוצרים. אנחנו איתכם ביחד. וירצו שגם יעקב יוותר קצת, מת אשר לא, יניח קצת מעבודת הנוגע רק לעולם הבא. תפסיק יעקב להתעסק רק עם העולם הבא. כך גם מדרכי העולם הזה, חלק בעולם הזה גם מתעסק בדברים, דברים חיצוניים. לא רק על התורה, תהיה איתנו גם בשווקים, תהיה איתנו ביחד. וזה לשון תנא דבאליהו, תול אתה העולם הזה והעולם הבא חצי, ואני אתול העולם הזה ועולם הבא חצי. והכוונה, שלא תהיה אתה עוסק רק בתורה ומצווה, רק תמיד עבודתך. תניח אתך מאיזה מצוות שגורמים פירוד בין שנינו. יש בדיחה מאוד מפורסמת, אתה מכיר, בטוח מכירות אותה, שפעם היה מפגש בין הדתות, אמרו כל דת תוותר על משהו בשביל השלום העולמי. אני מקווה שגם הספרדיות יבינו את זה, בעיקר זה לאשכנזיות הבדיחה הזאת. אז הנוצרי אמר, אני מוכן יום ראשון בכנסייה לוותר בשביל השלום, המוסלמי אמר על איסור לשתות יין, נגיד, מוכן לוותר, שמותר לשתות יין, לשבת ביחד. היהודי אמר, צריך לחשוב. אחרי שבוע ביקש עוד דחייה לעוד שבוע. אחרי עוד שבוע אמר, הוא מוכן לוותר. לפני מוסף בשבת אומרים יקום פורקן מן שמה, יש שם שניים. יקום פורקן מן שמה, יש שם שניים. הוא אומר, אני מוכן לוותר על אחד. אצלנו הכל חשוב. שום דבר אי אפשר לוותר. התחלת לוותר, באותה שנייה כבר הפסדת את המערכה. תדלגו איזה שורה. וזה מאמר על עיצים, אנוכי מסתפק חתיכה קטנה של לוויתן בעולם הבא. למה צריך לקבל להיות בשורה הראשונה כשיבוא המשיח? זה נהיה במקום ריאלי, באמצע איפשהו. דלגו לקטע המודגש, וזה הגלות השני שיהיה בסוף הגלויות. פה כבר אומר, התחלת 2000 שנה הראשונות של הגלות זה יהיה הגלות הרגילה, שכמו שאמרנו, לחטוף מכות מהגויים, מהקוזקים, ועם ישראל יישאר נאמן לקדוש ברוך הוא. איפה זה התחיל? כמו שאמרנו, נפוליאון, שבא לתניה אומר, פה מתחילה הגלות השנייה, הגלות הטובה, קרני השמש החמימות יצליחו להסיר מהיהודים את הכובעים והחליפות שלהם. הרוחות שבעולם החזקות לא יצליחו, רק השמש המחממת והמהירה היא תצליח לעשות את זה טוב. הוא נקרא בפרח, בפרח, ומזה הגלות נמטרה יעקב אבינו יותר מיראתו מן הראשון. כי טבע האדם עלול להיכשל ביותר מהראשון. ולכן מקדים התפילה, צילני עם יד אחי, גם יד אסב, אבל הרבה יותר חשוב מיד אחי, כשאסב הוא אח. יין כי בראשון אין בו רק שיעבוד גופני, זה רק שיעבוד גופני. על שני, שם יהיה גם שיעבוד רוחני. וזה העניין יהיה נמשך עד ביאת המשיח מהרה בימינו. יאללה, הפכנו את הדף. ועשיו אבינו כתוב עליו שהמלכות עשיו נמשלה לחזיר, יחרסמן החזיר מיער שפושט לפיו לומר טהור אני. עיקר הפחד מעשיו זה זה היה עשיו החבר שלנו. כתוב שיעקב פוגש את שרו של עשיו, הוא אומר לו, שלחני כי עלה השחר. כתוב בגמרא, אמר לו, מה אתה מפחד מהשחר? אתה גנב שפוחד מהשחר? או קוביוסטוס שפוחד מהשחר? מה זה קוביוסטוס? תוספות אומר שזה רוצח. רש"י אומר זה רוצח. תוספות דוחה את זה, אומר זה לא, מביא הוכחה במקום אחר. הוא אומר, מה זה קוביוסטוס? זה משחק בקובייה, משחק בקלפים. מה ההבדל בין גנב לבין מי שמשחק קלפים? מי שפעם ראתה את זה ברחוב, זה דבר מאוד מעניין, אחרי פעם הייתי באילת, באפלונותיי, ראיתי את זה, לא, הייתי מוקסם. שברחוב משחקים על כסף, על הרבה כסף, עם קלפים, עם כוסות, עם... שניהם בדיוק אותו דבר. אלא מה? גנב הוא גנב. ומה הוא עושה? הוא גם גונב ממך בדיוק. שניהם עושים אותו דבר, את האלף שקל בכיס שלהם, מעבירים לכיס שלהם. רק הוא עושה את זה בחברות. הסתכלתי שם איזה חצי שעה, אני חושב, אף אחד לא יצא מורווח משם. כלומר, לכל אחד נותן מתחלה קצת להרוויח בסכומים הקטנים, ואז פעם אחת מביא לו איזה... אז אחרי 10 פעמים הרווחת, פעם 11 הפסדת. אתה אומר, בסדר, אני מספיק מהיר, אני קולט איפה הג'וקר, איפה ה... ואתה עושה לא קצת עוד יותר כסף, אולי פעם תצליח. כולם יוצאים מופסדים. כלומר, הוא גנב, גנב את צווארון לבן. הוא לא מכריח אותך. אתה באת לשם מרצון. זה שרו של עשיו המסוכן. כתוב ששרו של עשיו, יש מדרש, כמו מה נדמה לו, כמו מי הוא היה נראה שרו של עשיו. אחד אומר כמו עם הארץ, אחד אומר כמו תלמיד חכם הוא נדמה לו. וזה הכי, הכי מסוכן. ויעקב אבינו, אפשר להגיד שאחרי הסיפור עם לבן, שהוא החתים אותו שם, שמותר לעבור לטובה, יעקב אבינו מבין את הטעות שהוא עשה. ויעקב אבינו כתוב וישאר יעקב לבדו. מה זה לבדו? אומר רש"י, חזר על פחים קטנים. הוא שכח. לפני המפגש עם עשיו, הוא עבר את הנהר, הוא שכח שם כמה פחים קטנים. יעקב אבינו חוזר בשבילם. עד כדי כך שצדיקים אמרו, הגמרא אומרת מכאן שצדיקים ממונם חביב עליהם מגופם. לא אכפת לו להסתכן, להיות לבד בלילה כשעשיו בדרך אליו, בשביל הכסף שלו. זה לא נשמע טוב כל כך. זוכר כשהיינו בגוש קטיף, אז היה גדר חשמלית מסביב החממות, מסביב היישוב היה גדר רגילה. קודם כל עשו לחממות. אמרתי, זה כאלה שממונם חביב עליהם מגופם. אבל עקרונית זה לא נשמע בסדר. לפי דרכנו, זה הכי בסדר. דרך הממון, משם הכל יתחיל. כתוב, המדרש אומר, וישאר יעקב לבדו, אל תקרא לבדו, אלא לכדו. אומר המדרש, פה רמוז, הפח הקטן, הפחים הקטנים, זה הפח של חנוכה. שם יעקב אבינו התחיל את הקרב על 2,000 שנה אחר כך בחנוכה. תראו, הנה מופיע לפניכם, עטרת ישוע כותב, רמז הפח שמן של חנוכה, שם הונה וחתמו של כהן גדול. וכמה מדרשים כאלה, שמשם התחיל המאבק של חנוכה. מדרש לא מופיע לפניכם, נקריא לכם אותו. שחזר יעקב פחים קטנים, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה מסעת נפשך בשביל פחים קטנים, חייך אני אשלם לבניך בנס של בימי החשמונאים על ידי פחים קטנים. כלומר, שם יתחיל הניצחון בהתמודדות עם התרבות היוונית. למה? יוון, כתוב במדרש, ואז אתה תוהו ובוהו וחושר הפני תהום תוהו, זה נראה לי בבל, בוהו זה פרס, זה מדי, חושך זה יוון, תהום זה רומא. יוון זה החושך שמפיל אותך אל תוך, אל תוך התהום. איפה עיקר הבעיה בחושך? האמת היא, כל מי שנוהגת יודעת שלנהוג ביום זה קל. לנהוג בלילה, נגיד, אני לא יודע, אנשים כמוני יותר אוהבים לנסוע בלילה מאשר ביום. נגיד, עקיפות בלילה בעיניי, לא ממליץ לעקוף. אבל עקרונית, עקיפה בלילה תמיד הרבה יותר בטוחה בעיניי. כבישים חשוכים כאלה, אתה רואה מרחוק, תראה אור שמתקרב אליך. עוד לפני הסיבוב אתה כבר רואה שהרכב מתקרב. תמיד בזמן הכי קשה, בין הארבעים, בין האור לחושך. בין הבית לשוק. איפה שמדליקים נר חנוכה, בין היום לבין הלילה. שם בתחילת החושך, שם עיקר הבלבול. זאת השיטה של היוונים. כתוב, הגמרא אומרת, בעיקרון עשרה בטבת אנחנו צמים רק יום אחד. בעיקרון פעם היה צום שלושה ימים. ח' ט' וי' בטבת. למה? בכל יום קרה משהו רע. מה היה בח' בטבת? אומר השולחן ערוך, תרגום התורה ליוונית, מת תלמי המלך. ונעשה חושך בעולם שלושה ימים. התרגום... משם מתחיל החושך. מה הבעיה? אתה קורא לזה יופי, אתה קורא לזה גלד, אני קורא לזה איגר סעדותה. כמו ששמעתי דבר כזה ברדיו לפני שבוע, שמעתי חדשות, ביום שהיה את ההסכם באמונה. פתחתי רדיו, אני שמע ידיעה על אמונה, ואז הידיעה אחר כך, יש מספר C בהזמנת הטיסות באל על לביקורים קצרים בחוץ לארץ, לכבוד החגים, חנוכה וחג המולד. המשפט הזה שמעת אותו? אוטומטית משהו נצרב לך ב... השנה איזה יופי זה יוצא, באמת, גם... כמו שמישהו... קשה לברך גם... גם את היהודים פה לכבוד החגים שלהם, ואת הנוצרים לכבוד החגים שלהם, איזה יופי, השנה זה יצא אפילו ביחד. היום הראשון של חנוכה זה ה-25, היום האחרון זה הראשון, זה בדיוק, איזה יופי, כולם חוגגים ביחד. מה הבעיה, אתה לא יכול לכבד דתות אחרות? העיר שלושת הדתות, מקום הקדוש לכולם, איזה יופי זה. משם, שלא שמשנים את לשונה, משם הכל מתחיל. משם מתחיל החושך. ספר מכבים כותב שככה היה גם... שבבית המקדש, גם מלכי יוון תרמו לבית המקדש, החזיקו מאוד לבית המקדש, התרבות ההלניסטית מעריכה את כולם. יש הרבה, יש פולקלור כזה, הכל הופך להיות פולקלור כזה, חג של נרות וסופגניות כזה. בחנוכה, מי שזוכרת, הרגו מתייוונים. זה לא נשמע טוב היום, והאסור לדבר על זה בטח לא ברמקולים. תמיד יש דיונים כאלה, מי המתייוונים של הדור הזה? תמיד אסור להיכנס לסוגיות כאלה. חנוכה זה לא חג מאוד נחמד. של חג של אהבה, אהבת כולם. זה היה קצת, חג קצת שונה, אבל גם חנוכה עצמו, שזה כל המוטו שלו, גם אותו אפשר לעשות עם הרבה חושך יווני. יש משחק, מכבי תל אביב נגד פנטונייקוס, יוון. תמיד, המכבים ניצחו את היוונים, איזה יופי, גם תרבות יוון אנחנו יותר חזקים מהם. זה השיטה להחשיך אותך. אומר הרב קוק בעיניה. כמו שהזכרנו, בין הארבעים זה הזמן הכי מסוכן. יש שאלה לגבי זמן בין הארבעים. האם יש מושג שנקרא בין השמשות? מחלוקת בגמרא, זה ממש בעדף הראשון של אין היה מסכת ברכות. יש שם מחלוקת בגמרא, האם יש בין השמשות, האם יש זמן? נגיד היום, נגיד שקיעה ב-4:40 ובחמש תת הכוכבים. כלומר, בזמן הזה באמצע לא מתפעלים, לא מנחה ולא ערבית. למה זה ספק יום, ספק לילה? ככה נפסק שבין השמשות יש לו זמן. יש כאלה מחמירים שהוא קצת יותר ארוך, קצת יותר קצר, כמה שיטות. בגמרא יש מחלוקת. רבי יוסי אומר, בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. הוא אומר, בין יום ללילה אי אפשר לשים את האצבע על הזמן הזה. אין זמן שם. קשה להגדיר. בוא ניתן לרב קוק לדבר. נראה לי תן רמז. מה רומז את המחלוקת הזאת לגבי אם יש בין השמשות או אין בין השמשות? מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי, האם אפשר לעמוד, יש לעמוד הזמן בין השמשות או שאין שיעור מורגש כלל לבין השמשות? מה היסוד העמוק בגמרא הזאת? יש אומר על פי דברי חז"ל במדרש, ויקרא השם לאור יום ולחושך קרא לילה. ויקרא השם לאור יום, זה מעשיהם של הצדיקים, זה האור בעולם. לחושך קרא לילה, זה מעשה ידיהם של רשעים. והנה בספר חובת הלבבות חקר, אם יש במציאות עניין ממוצע בין מצוות לעבירות. לנו יש מצוות בעינינו, יש עבירות, יש את כל השטח המותר, שטח ההפקר. והחליט, כמו אולי הכי מפורסם בזה, זה בעל התניא, ספר התניא שכולו מדבר על זה, אומר אין ביניים. מה זה מותר? מותר זה דבר רע. אלא מה? אסור זה דבר שהוא אסור בעברית משון קשור, נכון? בית האסורים. דבר אסור דבר שקשור לרע. דבר מותר, מה הכוונה? הוא נמצא אצל הרע, אבל הוא משוחרר. אתה יכול לקחת אותו לטוב, אבל אם לא חיוונת לשם שמיים, הוא נשאר ברע. לפי התניא אין דבר כזה מותר. כל מעשה בעולם שעשית לא בשביל קרבת אלוקים, אוטומטית הוא רע. גישה קיצונית שקשה לחיות לפיה. וכך גם חובת הלבבות. אומר, אין ממוצע כלל. הרי ההכרח הוא מכלל מעשה המצווה. מה שאתה צריך לעשות, צריך לישון של אבות השם, אז השינה היא מצווה. המותר ישר נכנס ושאר האסור. עולם יש לדון בדבריו. אגיד שזה ככה, זה חידוש. מדברי הרייבד משמע שיש במציאות גם כן דבר של רשות. אומר, זה המחלוקת כמו המחלוקת הטבעית, ביום והלילה. אמרנו, הלילה רומז למעשה הרשעים, והיום למעשה הצדיקים. זה בדיוק, אלוקים קורא לחושך. לילה זה הרשעים, וליום הוא, זה מעשה הצדיקים. יש באמצע או אין באמצע. הכל זה או יום או לילה, או צדיקים או רשעים, או שיש ניטרלי באמצע. זה המחלוקת. בין השמשות זה הממוצע בין היום ללילה, זה רומז על ענייני הרשות, ענייני היתר. רבי יהודה הסביר עליה שיש במציאות ענייני רשות, הוא נותן זמן בין השמשות. רבי יוסי, בוא נדקדק במשפט. רבי יוסי הסביר עליה שאינו במציאות בפועל דבר של רשות. אין דבר כזה באמצע, במציאות, שלא מעשה הרשעים ולא מעשה הצדיקים. כי אם בכוח, יש זמן כזה, אבל אי אפשר לעמוד עליו, הוא אומר. עקרונית ברור שיש. גם הוא מודה שזה דבר שהוא לא יותר ולא איסור, אבל מה נעשה? שאי אפשר לעמוד עליו. היפותטי אפשר להגיד את זה. במציאות אבל, מהזמנים הניטרליים האלה, אוטומטית אתה תתקרב אל ה... מהזמני היתר, מהיתר תגיע אל האיסור. ואם אתה לא תדע לשים את הגדר במקום, בבין הארבעים שם זה הכי מסוכן בעולם. יעקב אבינו כתוב מגיע לשכם, במשך נדבר על יעקב אבינו בשכם. אחת הולכת ללמוד, לא יודע, החליטה ללמוד שנה הבאה בשנקר, אומנות. מקום אומנות, מי שרוצה להיות באמת אומנית, שנקר זה המקום היום הכי, אני חושב. היא יודעת, היא הולכת למקום, חילוני זה מילה, כאילו, המילה העדינה למקום הזה, מקום מאוד מיוחד, עם הרבה השקפות וכל מיני תחומים שונות. היא יודעת, היא הולכת למלחמה, היא הולכת ככה. היא הולכת, היא מוכנה כאילו למלחמה. אבל לא ניתן דוגמה לא להעליב פה אף אחת. שולחים למקום דתי, אוניברסיטה דתית נגיד. יש שם אפילו מה זה הרב יהושע, שם מדרשה. יש שם מלא דברים, זה מקום דתי המקום הזה. שם הכי מסוכן בעולם, למה? כי מלחמה. שם הדברים נכנסים דרך האוויר, דרך החורים, דרך ההשקפות. הן לא באות אליך כתור מלחמה, אלא בתור המושגים. שם זה הרבה הרבה יותר מסוכן. תמיד הבן הארבעים. השבוע ישבתי, יש לי שיעור יוקרתי כזה, ויש לי שיעורים בישיבה, כזה שיעור מגיעים חבר'ה מבחוץ, שכבר באוניברסיטה, כבר לומדים כזה שיעור לחבר'ה מבחוץ. תורה לא של בשבתך בביתך, אלא תורה שבלכתך בדרך, של אנשים שכבר בתוך החיים, תמיד זה יותר אמיתי השיעור ההוא, מאשר השיעורים שבחרו ישיבה שהם בקטע כזה, בקטע להאמין לכל מה שאתה אומר כזה, וכזה לחשוב שזה... מה שרב אומר כזה, כולנו מרגישות לקראת חנוכה את הכיסופים האלה שהאש של הנשמה תאיר בנו, ואתה כזה אומר, טוב, אתה אומר, סבבה, אני גם איתך. כאילו שם קצת יותר, קצת יותר בוגר העסק. אחד החבר לומד במזמור, מוזיקה, מזמור זה בית ספר למוזיקה. אחד אומן גדול, וחצי מהחתונות ראיתם אותו מנגן. הוא אומר לי, תשמע, אני בעיקרון, אמרתי, אני לא, יש הרבה הרכבים. כל עושים איזה הרכב, צריכים לתרגן כל הקבוצה להרכב. מתחלקים לב של לעשות כל מיני דברים, כל מיני אימונים. עכשיו, אומר, אני בהרכב, לא מנגן מעורב עם בנות. זה הרכב של רק של בנים. עכשיו, הוא היחיד של החוץ לו שם. יש עוד כמה דתיים. טוב, הוא החליט שהוא אין, שעל זה הוא הולך. הוא שם איזה החלטה כזאת. ואז אחד אומר, אני לא מבין. מנגנות בנות, אתה יושב פה בקהל, עכשיו כל הרכב בא ומעלה איזה משהו ודנים בו וזה. גם אין שם שירת נשים, זה מקום ממש דתי, ממש תורני. אז מה הבעיה? אתה שומע בנות מנגנות, נכון? אז מה הבעיה? ואם אתה יושב לידם, זה בסדר? פשוט, אם אתה רק רואה או שאתה גם בדיוק תוך כדי אתה מנגן, אז זה נהיה אסור. מה, אתה נורמלי? מה ההבדל? יש הבדל? אין הבדל. או, אז אין הבדל עם כלום. הוא אומר, אין לך איפה לשים את התחום, אין לך איפה לשים את את הגדר. וככה דרכו של יצר הרע. איך מרדימים את הבן אדם? מרדימים אותו דרך השטחים האפורים שלו. אומר הרב קוק, כשנכנסו יוונים להיכל, תמו כל השמנים. לא תמו כל השמנים, כמו שרוב העולם קורא בגמרא, כתוב בגמרא, תת מ' א', הוא קורא את זה, תמו כל השמנים. אוטומטית תמו כל השמנים כשנכנסו להיכל. למה? אסור לקבל דברים מהגויים? אסור להכניס יוונים, מה, הכוס הזאת, היא בייחוד מחוץ לארץ. מה הבעיה, אסור לשתות בכוסות שמחוץ לארץ? או אחרי שהתבלת אותם, לא אפילו התבלת אותם. אלא מה? אתה נכנס למכניס אותם אליך, תמיד הסכנה שמי להכניס דבר חיצוני לגמרי, אתה גם תקבל תרבות. אומר הרב קוק, יחס ישראל ללאומות העולם, חוכמתם מנהגיהם ונימוסיהם. אומנם העשייה כמתוקנים, יש הרבה דברים טובים אצל הגויים, אפשר לקבל מהם, למה להיות קיצוניים? גם הדברים המתוקנים, גם היא צריכה שמירה יתרה לו, שלא יימשכו אחריהם לעשות גם כדברים המקולקלים. והיסוד הנאמן להנהגה בזה הוא שישראל צריך לשמור את רוחו, לבוא מכל... תשמור על הרוח, על הלב שלך שלא לא מתקלקל. אם לפעמים תראה איזה דבר טוב, הנהגה ישרה, תיקון ישובו של עולם בעמים, ויקחם לאביים לגבולו, תיזהר, יראה שלא רוח העמים בכלל לא ייכנס, גם הרוח הכללית שלהם תיכנס ביחד עם הדברים האלה. כי כשזה נכנס לתוך, אומר אוטומטית זה ישפיע עליך. דלגו על הקטע המודגש הבא. כל זמן שרוחו בקרבו איתן, שהרוח ישראל חיה בו בעוצמות, זה פחות מסוכן. למה זה? הם לא נכנסים אליו. הוא נאמר לשם השם אלוקי ישראל תורתו, אז צריך לצייר את זה אחרת. זה לא שהיוונים נכנסו להיכל שלו. אלא מה? הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים אל גבולו, נוגעים לנחלתו. אלא זה מצויר אחרת, כי אם שהוא יבוא לקחת מאיתם, הוא מחליט מה אני לוקח. יעקב מחזיק בידיים בעקב של עשיו, הוא מחליט, איזה עשיו אפשר לקחת, אבל אני אחליט מתי אני לוקח, מתי לא. לא אתה תחליט. כל עוד אני נשאר בעל הבית ואני אחליט מה אני לוקח ומה לא, או שהם מביאים לך את הדרוש לך לקבל מהם. יפיפותו של יפת ועולה שם. אבל מה הבעיה? כאשר רוח יוון פרץ ייכנס בתוך עומק קדושתם של ישראל. כאילו שהיוונים התחילו ללכת, עד שהכוהנים, ככה כתוב בספר מכבים, אני שהכהנים התחילו ללכת גם להצגות בקרקסים של היוונים. מה הבעיה? אסור ללכת לקרקס? מה, אסור לראות דברים? תמיד כמעט בארץ יש קרקס בחנוכה. כמעט כל שנה מגיע קרקס לחנוכה. מה הבעיה? עיקר הבעיה זה בדברים, שמענו שאין להם בעיה. לעשות צביון חדש על הרוח הישראלי, תשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים על פי המידה היוונית. הדוגמה הכי יפה, במדרשה פה, אתם נרדמות טוב בלילה על המזרונים של המדרשה? ישנות, נכון? אתה בא להתחתן, אתה בא טוב, צריך לקנות, באים למקום, יש מזרונים. אומר לך שם, תשמע, אתה יכולה לקנות את המזרון של ה-1,500 שקל? אה, זה, אני לא אגיד לך, זה לא מזרון טוב, זה, זה השקעה פעם בחיים, מתחתנים, זה צריך השקעה, זה מזרון, יש לנו את ה... כל החיים ישן טוב, אבל ברגע שאתה נכנס לתוך תרבות מסוימת, כל המכוניות בינינו, כל המכוניות משנת 2005 והלאה, בגדול כמעט הם אותו דבר. הרכבים הרגילים, רכבת רגילה משפחתית, נכון, זה אוטומט, אתה יכול לנסוע קצת מהר אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע קצת לאט, חלונות חשמליים, אתה... הבדלים באמת דקים מאוד. אבל כל תחום שאתה נכנס אליה, אתה מתחיל להבין בו, אתה פתאום לא יכול להסתובב עם רכב, זה לא שייך, זה לא אופנות, תראו, אתם נכנסים מלמטה, בלי שאתה שם לב. עם הרוח היוונית זה גם נכנס לתוך קדושתם של ישראל. כיוון שנכנסו להיכל, תמו כל השמנים שבהיכל, לא רק שנכנסה איזו השקפה מקולקלת בנושא מסוים. כל היהדות שלך השתנתה עכשיו. לא פסו רק את עצמם של אותם הדעות והתכונות שנפגמו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. זה פעל על כל המערכה. איפה יעקב מתקן את זה? יעקב יוצא בשן ועין מהפגישה עם עשיו. גם יוצא צולע ליריחו. הוא פגע בו ברגליים. מה זה הרגליים? תמיד אומרים, עלייה לרגל, הרגליים זה הרגלים של האדם. הצדדים הנמוכים של החיים, הוא לא פגע לי במוח, הוא לא פגע לי בלב, יש לי לב יהודי, השקפות, אני לומד תורה, הכל יקרה דרך הרגלים שהם של כל העולם ביחד, שם הוא פגע בו. הגמרא אומרת על מה מוסרים את הנפש, שיש גזרות נגד היהדות, על מה מוסרים את הנפש, אומרת הגמרא אפילו יארג ואל יעבור על ארקטה דמסנה. מה זה? השרוך של הנעל. לא סתם זאת הדוגמה, אפילו לדברים של הרגליים תמסור את הנפש כשיש מלחמה. כשיש מלחמה תשים לב. יעקב אבינו צולע על יריחו. איפה הוא מתקן את זה? ויבוא יעקב שלם אל שכם. אומרים, הגיע לשכם, שם נרפא מצליעתו, שם הוא הגיע שלם. בשכם היה הבירור הזה. ויחן את פני העיר. מי שנסע פעם לאלון מורה, מי אני תמר לאלון מורה, עוברים, רואים את שכם בצד שמאל, ואז רואים שם כפר, קוראים לו סלם, כפר רבי סלם, לפי הפרשנים, שלם עיר שכם, הכוונה, עיר שקוראים לה שלם, ממזרח לשכם, שזה הכפר סלם שרואים אותו עד היום הזה. ויחן את פני העיר, הוא חנה ממזרח לעיר. למה? אומר המדרש, הוא הגיע לשם עם דמדומי חמה על העיר. והיה ערב שבת. שם יעקב תיקן תחומים. הפשט שהוא תיקן תחום שבת. שם הוא תיקן תחום שבת. הוא הגיע לזמן של הדמדומי, אמר שנייה, 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 שנייה. אני עושה תוספת שבת, אני לא מתעסק עם הספקות של השבת. כי הכי מסוכן זה יהיה זמן הדמדומים האלה. שם הוא מתקן תחומים. מי ששומר, כתוב כל השומר שבת, ואכלתיך נחלת יעקב אביך, נחלה בלי מיצרים. אצל יעקב נאמר, ופרצת ימה וקדם הצפון ובנגבה. אתה רוצה התפשטות רחבה בקודש? אתה חייב לשים תחומים. מי שישים גבולות ותחומים, הוא יוכל להיות אינסופי. ומי שינסה להיות בהרבה מקומות, כמו שדיברנו על זה מיליון פעמים, וגם 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 חרבונה, רק חורבן יצא לו מזה. הוא חושב, למה אתה מכיל את כולם ביחד? אתה לא יישאר לך כלום בסוף. זה הבירוש של שכם. ויחן את פני העיר, מה זה ויחן? הגמרא אומרת, ויחן, כלומר הוא חנן את הפנים, עושה להם איזה טובה. אומרת הגמרא, או מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם. יעקב אומר, אני לא בא לקנות בשוק שלכם, אני עושה את השוק. גם השוק שהוא הזמן, אמרנו הזמן הבין השמשות, הזמן שבאמצע, אני אתקן לכם את השווקים. הרב קוק כותב באיגרת נפלאה על העיר שכם, ממש בעמוד הראשון, תחילת איגרות חלק ג', הוא כותב על עבודת שכם, בשכם נחלקה המלוכה, נכון? עם ישראל ויהודה, רחובם וירובם, למה אמרו? מה? מלך כדוד ושלמה, מלכים צדיקים כאלה, הם יודעים לארגן שווקים, לרדת לרזולוציות הנמוכות של העולם? בוא ניפרד מהם, שהם יהיו אחראים על הקודש, אנחנו נהיה אחראים על החול. אומר רב קוק, לכן יעקב תיקן שווקים, להגיד, אני, יעקב אבינו, אני אתקן את השווקים. נר חנוכה אנחנו מדליקים עד שתכלה רגל מן השוק. עיקר הבעיה זה ברגליים, זה בשוק, לכן מניחים את הנר חנוכה כשאפשר לפחות, או בחלון, או בפתח הבית, בשוק. מתי? יש כאלה בשקיעה, יש כאלה בצד הכוכבים, בזמן בין השמשות. שתמיד אחרי כל הדרשות שאומרים חנוכה זה, תמיד זה הפריע לי, אומרים, אולי הרבה יהודים נוהגים מאוחר, ויש גם על מה לסמוך היום שאולי השעות קצת יתאחרו, יש עוזים מעבודה מאוחר, אז הוא הלכה למעשה, אני פה על תקן החסידות, זה לא מעניין אותי הלכה. עקרונית, מדליקים בזמן או השקיעה, עוצה את הכוכבים. ותמיד נכון יש דרשות על חנוכה, שזה הלילות הכי ארוכים, ומהיר, האור בתוך החושך, מורידים אותו למטה מעשרה טפחים, תנר, לילה בתוך החושך, תמיד הפריע לי, מי שיודע, צאת הכוכבים, שעה 5:00, תראו, אתה נשאור בחוץ. צאת הכוכבים זה ממש כזה, זה לא בתוך החושך הגמור. דווקא מדליקים בזמן הבין השמשות. לא ב-12 בלילה מדליקים. מגיעים לשכם, יעקב אינו נסה לשים גדר ביניהם. חמור מגיע אומר, מה הבעיה? לא רואים שהתחתן איתכם? הבן שלי חשקל נפשו בביתכם, הנה תסחרו, שבו, תסחרו את הארץ. מה הבעיה? בוא נהיה ביחד, יש מסחר. לא, שם שיון הלוי אומר, לא, אנחנו לא ביחד. הכי מסוכן זה כשיש מסחר. אומר רב ליצמן ברדיצ'ה במשפט חד, שכולל את כל מה שדיברנו עד עכשיו, שכם זה מקום הברור, או הגריזים או הקללה, באמצע את המזרוחני, כן משחקים, או ברכה או קללה, הכל חד בשכם. קנאים בענייני הארץ, כושרות, מקום של עזות. אומר שמה, במעשה שמעון הלוי בשכם, משם התחיל הנס של חנוכה. בהריגתם לשכם, רוצים להתחתן ביחד, גם לפי אחד המדרשים, החשמונאים, הם גם כינו לכבוד אחותם. יש דעות שהמרד התחיל, שהאחותם הייתה, היה אז קל שכל מתחתנת, צריכה קודם כל ללכת להגמון, ואז הם מרדו. בדיוק במעשה שכם, אומר משם התחיל העסק של חנוכה. יפה. דוגמאות במציאות אפשר לתת, לתת מיליון. וכמו אתמול היה לי שיחה שלשום, שיחה נוקבת עם איזה בחור צ'יק שגם באוניברסיטה כבר. הוא אומר הרבה דברים, אני נפגש היום עם כאלה שלא האמנתי מעולם שאני אפגש עם בנות כאלה. כן, מה הבעיה באמת? לא רוצה לתת שום דוגמה, זה רק לבנים שלא להעליב פה אף אחד בטעות. אבל כל מיני דברים שפעם לא חשבתי, לאט אתה מבין, העולם יותר מורכב, צריך להכיל, צריך... אין גבול להכלה, ושם אתה מתחיל לאבד את ה... את האמת שלך, יש דברים באמת, כל אחד מכיר את הסיטואציה, שכאילו נכון, לא יודע, רוצים, יש כל מיני, גם בנות, גם בנים ביחד, ורוצים, מישהי מאוד רוצה שיתחילו איזה שיר, נו, את הניגון הזה, נו, של חב"ד, נו, שכולם שרים היום, נו, איך זה הולך, איך זה הולך, הם לא זוכרים. אז צריך לשרוק, לזמזם זה שירת נשים, קצת להגיד, לא, 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 בסדר? לא, כבר עשית עבירה. תמיד אין גדר, כשאין גבול, שם המקום הכי מסוכן בעולם. אשתי למדה פעם באורות, עשתה פעם תואר שני, לצערי הרב, באורות בתנ"ך. מרצה חשוב אחד, אמר להם, למדו על הקבלות בין ספר דברי הימים לספר מלכים. נושא מעניין, נכון? זה בעצם אותו סיפור, אבל מזווית אחרת. המלך מנשה, מלך רשע, מלך 55 שנה, ומת. ככה כתוב בספר מלכים. כמה פסוקים וזהו. מלך רשע, 55 שנים הלך וזהו. בדברי הימים יש סיפור שלם שהוא היה מלך רשע. ואז נפל בשבי, בבבל הוא חזר בתשובה והתפלל מבור הכלא. והשם שמע את תפילתו והחזיר אותו למלכותו. מלכים אין שום מזכור לדבר הזה. אומר להם המרצה החשוב, שבאמת שהוא גם רב, אומר להם, תשמעו, הסיפור לא היה ולא נברא, בדברי הימים. אלא מה, דברי הימים הוא מחנך. הוא רוצה לחנך אותך, תגיד מה, רשע וטוב לו, מולך 55 שנים מלך רשע, לא יכול להיות דבר כזה. אז הוא כתב איזה סיפור כזה, סיפור חינוכי, שלא, הוא לא... הוא היה רשע, ואז נפל בשבי, וחזר בתשובה, אז שמחזיר, סיפור חינוכי. עכשיו כל הכיתה אומרת, מה זאת אומרת, אתה מוכר שני פרקים דברי הימים, אתה אומר, הכל אגדה? טוב, אתם אומרות ככה. אני אומר ככה, שהוא פחות צריך לבחר מה שהיא רוצה. זה הכי מסוכן בעולם. אין מלחמה. מה, מישהו דיבר לא בכבוד על דוד המלך, על אברהם אבינו, מה אני אעשה בלגן בשיעור? מה אני אעשה? בסדר, תוריד את הראש. תמיד הבעיה כשאנחנו לא יודעים מאיפה מתחילים לצעוק. כשאין גבול, זה הכי מסוכן. אז מה עושים למעשה? אז מה, רק לברוח מהעולם? כמו שאמרנו, אז לפי זה אין. כל מוצר שאני שותה עכשיו מהכוס, קיבלתי יווניות בתוכי. אני רוצה לחלק דף בעיניי. זה הדף הכי חשוב בעולם.
תראו איזה קו הדעת עשיתי אותו. בעיניי, בצבא
הם מוצא שנקרא פקל כיסים. דבר שאדם צריך שיהיה לו תמיד, חייל, מתקילים אותך באמצע, אומרים לך, תראה אם יש לך פקל כיסים בכיס או לא. אם אין לך, אתה חוטף את שבת, לפחות. כמו פנקס שבי. זה בעיניי, התלבטתי אם לעשות אותו ככה, כזה חרדי, כמו פשקביל כזה ממאה שערים, או לעשות אותו קטן כזה שאפשר להכניס אותו לתוך הארנק. בעיניי, זה סוד ההצלחה. כלומר, בינינו אנחנו ציבור דתי-לאומי. ציבור דתי-לאומי נמצא כל החיים שלו בין ה-40. זה העבודה שלנו. מה, כלומר, עד עכשיו היה פה שיעור מאוד חרדי נשמע. כאילו, מה, תברח מהעולם, תחיה במערה, כמו רבי שמעון בר יוחאי, סבבה, תכנס למערה. אז סבבה, אתה רוצה להיות במערה? אז תיכנס למערה. אתה רוצה לעולם, אתה מתקלקל, נכון? אתה מושפע. נו, אז מה עושים? אז אי אפשר להיות ביחד, אי אפשר לתקן. אז אנחנו עכשיו רוצים, אנחנו כבר שמה, בינינו אף אחד לא הולכת למערה, גם אם הייתי רוצה שחלק ילכו למקומות יותר מערתיים, אתם כנראה תשארו כל אחד בעולם שלה. אלא מה השאלה? אנחנו חיים בין הדת ללאומיות, ומנסים להיות, כמו שפעם שאלו, מי זה היה? איך קוראים לו? אחד מהמפד"ל, לא זוכר את השם שלו עכשיו. שאלו אותו, מה אתה דתי או לאומי? הוא אומר, אני המקף שבאמצע. אני המקף. וחיים נגזרו לנו עם הרבה מורכבויות. לאכול במסעדתך, אכול כפי יכולתך, כולם מבינים שזה, גם אם זה קשר למהדרין, כנראה זה לא... זה יותר רוח יוון מאשר רוח הקודש. מישהו סיפר לי שההורים שלו הלכו עכשיו לאיזה שייט בספינת הענוגות. ידעתי שיש ספינות, לא הכרתי את הממדים, את הגודל. 11 קומות, 5,000 נוסעים באונייה. אתם מבינים? 11 קומות. הוא אומר, יש 40 מסעדות בתוך האונייה. כמויות מטורפות, כאילו. והיה שם קבוצה, הם היו בקבוצה חרדית. הוא אומר, היה למסעדה אחת רק. הכל בקשרויות הכי טובות. נרות בשבת, בעיקרון, נכון, לא מדליקים בבית מלון, רק בחדר אוכל וזה. עכשיו זה קצת בעיה, או יש מקומות שכן רוצים להדליק דווקא בחדר, שאסור להדליק, נכון, במלונות. אתה רוצה להדליק נרות? אתה מודיע לקבלה, שולחים תאילנדי שעומד ליד הנרות, שומר עליהם, עד שזה נכבה, שעתיים, כל אחד שרוצה להחמיר, הכל ניתן לך שמה. עד החומרות הכי מטורפות בעולם, הכל דואגים לך, והבריכה הפרטית, זמנים נפרדים, הכל. אבל אולי אתה נהיה... אתה נהיה יווני בתוך הלב. אז יש מקומות שכולם מבינים, אבל אנחנו כל החיים בתוך זמני הביניים, מה עושים? אומר הרבי שלנו, הרבי מפיאסצנה, ביומן שלו הוצא וזהוס. כנער שוטף אשר יזרום ויסחוב כל אשר דרכו ימצא, אף אל תוך הורים וסדקים יחדור וישטוף, כן גם דעות הדור ידעת היחיד ישטוף. זה נכנס מכל הזרם המים של התרבות, נכנס מכל הכיוונים. יש אשר לא ירגיש היחיד מאומה, ודעתו ידמה שמאז איתן גם אתה, שכמו שהוא היה מאז איתן חזק, גם עכשיו הוא חזק אותו דבר. לפי אדם שם לב עם השנים, שכבר הוא מתחיל בכל מיני דברים לפוחת והולך. לפי הוא לא מרגיש כלום, אבל אין דבר כזה. באמת עליו יפעולו, ועמהם מעט או הרבה יסחב, והקימתם מתעקם ומן פגעיהם ייפגם. לכן בכל אשר תאכל תתרחק מהם ומהמונם. אבל בזה לבד מזרם השוטף עוד לא נסתרת. ומשטף קצף עוד לא בטחת. כי אם אפשר לך אף שלא לדבר עם אנשים כלל, אתה יכול לחיות במערה. מי הוא איש אשר אף מלנשום את אוויר העולם הרטוב ומלא דעות העולם ימנע? כי הכל, את הכל, רק אוף השמיים יוליך אותו. אל תשמע רדיו, בסדר, אז לא יגיעו לך הקולות. אבל הדעות המחשבות הם דקים ויותר, יותר דקים ויותר זקים מהכל. אף גלי האוויר יוליכו. עכשיו פה, אם נשים פה עכשיו אינטרנט עם ראוטר, אני יכול לקלוט את כל העולם, נכון? כלומר, פה באוויר עכשיו נמצא כל העולם. על התזוהמה שלו ועל דברים טובים שלו, נכון? זה נמצא, זה פה איתנו ביחד בחדר. דרך האף ונקבי האור אל האדם יכניסו. איל הזאת, אז מה עושים? כמו שאי אפשר לאיש להישאר על מקומו בתוך זרם הנער בשעה שהוא עומד, אתה לא יכול לעמוד באמצע, לצערנו בירדן שלנו אפשר לעמוד, אבל בירדן, כמו שהוא צריך להיות ירדן, אי אפשר להישאר במקום. בלתי אם הולך הוא שט ושואף הלאה, תנסה לשחות נגד הזרם. בין אם יוכל בין לא יוכל, אולי לא תצליח להתקדם נגד הזרם. אולי לא תוכל ללכת הלאה נגד הזרם, על מקומו על כל פנים יישאר. כן, העומד ומסתפק במידת תורתו, חסידותו וקדושתו אשר לו. אדם מרגיש שהוא בסדר, הוא כבר דתי, הוא עומד במקום. כל אדם שעומד במקום, אי אפשר לו להישאר ולא להישתף מעט או הרבה בדעות העולם. בלתי אם יאזור את מותניו תמיד בתורתו ועבודתו, להוסיף ולעלות. לא ינוח ולא ישקוט רק אלא עליסה. בין אם לעלות יזכה, בין אם לא, בדעות העולם על כל פנים לא ישתף ובזרימתם לא יתקלקל. זה חנוכה. מוסיף והולך. מי שלא ינסה להתאמץ כל החיים, כל החיים עבודה, זה לא כיף לשמוע, אנחנו לא אוהבים מלחמות, אנחנו אנשי שלום. נגיד, כל החיים מלחמה עם העולם, לא כיף הדבר הזה. אבל מי שהרבה אנשים מנסים להתפתות שהעולם הוא, אפשר להיות בנחת בעולם, בשלום, מה אנחנו כל החיים במאבקים, למה אפשר להיות בטוב עם כולם? אני חושב, המילים שלו פשוטות. מי שלא ייאבק כל החיים, וידאג לעצמו שיהיה לו מקומות תדלוק של קודש, עם הזמן, לאט לאט. עכשיו אני נער הייתי גם זקנתי, אני רואה הרבה חברים שלי שהיינו ביחד בישיבה פעם ודיברנו על אידיאלים נישאים ועל... ואחרי שאני עוברות שנים, אתה רואה זהו, הראש שלהם בתוך הגלובס כבר. הוא אומר לך, כן, זה בועה כזו, הישיבה, לא, היה חזק, היה חשוב, היה חזק שם, זה היה השיעורים, הרבנים, היה... עם הזמן ציניות כזאת אל הקודש, לא, כולם דתיים, וזה, אבל כאילו כזה... קצת בדיחות, היה פעם איזה... לא, כיוון שהוא לא קיים כבר, אז זה קל לי לדבר עליו. היה פעם, אלון קראו לו קידוש, אתם זוכרות אותו? יצא איזה חודש, איזה כמה חודשים באזור המרכז, נייר כזה, חרום מואבה כזה. אלון לגבר הדתי לזמן התפילה. בדיחות כאלה על הציניות, על ה, לא יודע, הקיגל בקידוש בשעת בבוקר, ועל... על כל מיני בדיחות כאלה שהיה פעם, תמיד הרב צריך לסיים קריאת שמע אחרון, נכון? מחכים לרב כזה לפני שרואים שלא ככם אמת, והרב נפטר, אחד תמיד הרב צריך לזרז, פתאום הוא נהיה הרב, פתאום הוא התחיל להאריך בה, כי צריך, הוא צריך להיות האחרון, כל מיני בדיחות שמקררות לך את הלב בקודש. ולשמחתנו הוא נסגר מהר, האלון הזה, אבל העולם הרחב עם הזמן, העולם נכנס, העולם מחלחל. והלוואי שנזכה מחנוכה קצת להיזכר בזה, לעשות תחומים וגדרים ולעלות מעלה מעלה. בהצלחה, חג שמח, להתראות.